הזכיר כמה הלכות בדיני קריאה. דברה מסרת מועד קטן, דף כ"ד, דיבר דברי אמר רב תחליפה, אמר שמואל, שאם אדם שמת לא מת לו עליכם, שחייב להתאבל עליו, משבעה קרובים, כמו שהזכרנו שהם אב ואם, אח ואחות, בן או בת ואישה, הוא הדין אישה את בעלה, אלה שבעה קרובים שהוא חייב להתאבל עליהם, בר מינן שמתו לו צריך לקרוע את בגדו עליהם. תכף נראה איזה בגד. ואם לא קרה, אומר שמואל, חייב מיטה בידי שמיים. קריאה על דבר חמור מאוד. מאיפה למדנו? מפסוק. אחרי שמתו נדב ואביהו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, ושכם אל תפרעו, ובגדיכם לא תפרומו ולא תמותו. כמה שהוא כהן, אהרון היה כהן גדול. מתו לו בניו, הזהיר אותו הקדוש ברוך הוא, שלא יקרע את הבגדים, לא יגדל פרה, השכם אל תפרעו, לא כמו האבנים שצריכים להשאיר שיער, ובגדיכם לא תפרומו, שלא יקרע את בגדיו, ולא תמותו. מה משמע? שאם לא עשה כן, ימות. חס ושלום. אומר, מכאן למדנו, שאם שחייב קביעה, ולא עשה קביעה, חייב מיטה בידי שמיים. והקריאה צריך שתהיה מעומד. אם היה יושב בקרה, לא מועיל. אלא צריך שיעמוד על רגליו, ואז יקרא. כמו שם דרשה, התחלה למדנו את זה מאיוב. איוב כתוב, ויקום איוב, ויקרא את בגדיו. פרק ראשון של איוב, אחרי כל המעשים הנוראים שקראו לאיוב, צרות אחד אחרי השני, שמע שמתו לו שבעה בנים והבנות שלו, מיד עמד וקרא את בגדיו. עכשיו גמרא, מי אמר? אולי שם עמד של דבר אחר, ואחר כך קרא את בגדיו, אלא, והפסוק מדוד המלך. דוד המלך גם כמה הלכות אבלות למדנו ממנו כשמת לו בנו, שאחרי שמת לו הבן, כתוב יעקב המלך. אז הפסוק מדגיש, מלך, אין דרך כל לעמוד משום אחד. אבל כאן יעקב המלך ויקרא את בגדיו, כמו שדוד עמד על רגליו, צריך לקרוא. מרן הבית יוסף כתב, שאם לא ידע, וקרא כשהוא יושב, ואחרי זה נודע לו ההלכה, לא יצא ידי חובה. צריך לחזור ולקרוע שנית כשהוא עומד. הרמב״ם כתב שהקריאה צריכה להיות מבית צווארו. כלומר, צריך לקרוע את הבגד, תכף נראה גם יש חילוקים, כאילו בהרבה בהלכות האלה, בין על אב ואם, שזה חמור יותר, ובין שאר הקרובים. סתם אנחנו מדברים על אב ואם. על אב ואם שזה מאוד חמור, כיוון גם בגלל מצוות כבוד אב ואם, כמו שכתב בית יוסף, וגם כיוון שחייב לכבודם מדאורייתא, אז באב ואם צריך לקרוע, הרמב״ם כתב, מבית צווארו, הכוונה מהשפה של הבגד, לא מאמצע הבגד, מרכז הבגד, ולא מהצדדים, ולא מאחורה, נוראים, אלא צריך את הקדימה של הבגד, ולהתחיל מהצווארון, זה נקרא בית צווארון. וכתב הרמב״ם, שכך מהגמרא מוכח בפירוש, שהמעשה באחד האמוראים, שקרה באמצע, ועמד לו לא עשית ולא כלום, היה צריך לחזור ולקרוע עוד הפעם, התחיל מבית צווארון וקרה משם. ושיעו לו של הקריאה טפח. האמת מה הסיבה שקוראים על מת? כתוב במעברי הבוק, כיוון שהנשמה והגוף הם חיבור אחד. אתה לא יכול להגיד זה נשמה וזה גוף. ואמר בנו בהי, כשם שהנשמה נמצאת בגוף, כך הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם. כשם שאי אפשר לגוף בלי נשמה, כך אי אפשר לעולם בלי הקדוש ברוך הוא. כשם שהנשמה רואה הכל, שהרי אם אין נשמה לא רואה בעיניים, אפילו כשהוא נרדם הוא כבר לא רואה. כל שכן כשהוא מת, שהוא לא יכול לראות, הנשמה רואה. כך הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ורואה מסוף העולם ועד סופו. כשם שהנשמה שומעת, הנשמה מדברת, הנשמה מרגישה ומריחה, כך כביכול הקדוש ברוך הוא. ויעקב אבינו, כשלקחו לו את יוסף הצדיק, והם בהתחלה אימנו אותו, חוץ מכבודם, שבטים, כתוב הפסוק שלקחו שעיר עזים, שחטו אותו והתבלו את הקטונת בדם. ויאמרו על קרנה, קטונת בנך היא זו, אם לא. ויקירה ויאמר, קטונת בני, היה רעה, אכלתו. ויקום יעקב, ויקח את בגדיו, וישם שק במותנם. למה ויקח את בגדיו? כמה ששעה שהנשמה נפרדת, כאילו קוראים אותה, את הגוף שהוא הבגד של הנשמה, ומוציאים את הנשמה החוצה. והראיה שהגוף לא יכול להתקיים אחרי צאת הנשמה מהגוף. הוא עבד ולא שווה. אז אנחנו קוראים את הבגדים בשביל הנשמה שהסתפקה. לאות אבל ולאות צער על הנשמה עצמה שהיא הסתפקה. לכן צריך שאולו יהיה, זה הסיבה שצריך לקרוא. ושאולו יהיה טפח. למה טפח? כי כתוב שם, והיה קום דוד ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם, ויחזק, אז אי אפשר להחזיק פחות מטפח. סתם החזקה זה עם כל האצבעות, ארבע אצבעות מכאן ובוהן מכאן. הגודל של זה טפח. אז צריך שיהיה 8 סנטימטר. אם לא חטא, אם לא קרה 8 סנטימטר, לא יצא את החובה. שלהמשיך לקרוא עד שיש 8 סנטימטר. תכף. גלי את ליבו זה עוד דקה, תכף תראה. זה באב האם. באב האם צריך עד שיגלה את ליבו. עכשיו יש בעיה נוספת. יש הרבה דברים, תראו, בהלכות האלה שכתובים בהלכה, ואנחנו היום לא מקיימים אותם, כי המציאות היום השתנתה. בגלל תקנות חכמינו זיכרונם לברכה. הגמרא אמרה שאם אדם נמצא במקום שיהודי נפטר בשעת הוצאת נשמה, אגב זו זכות גדולה להיות בשעת הוצאת נשמה, בפרט אם היה אדם צדיק, מובן שאם היה תמיד חכם, עוסק בתורה, ונמצא לידו בשעת הפטירה, זוכה ועושה תשובה, זוכה ולא רואה בנגד עינם. שכך אנחנו אומרים במזמור, לא עליכם בבית האבלים, למצח מכוח מזמור שמוזות כל העמים, מאזינים כל השבי חלן, גם בני אדם, גם בני איש, מה כתוב אחר כך? לא יראה שחת, שחת, 7 שמות יש לו לגיינם, אחד מהם שחת. מה כתוב אחר כך הפסוק? כי יראה החכמים ימותו, יחד כסיר ורעי יבדו. לא יראה שחת, כי יראה החכמים ימותו. כך דרשו רבותינו, שאם הוא נמצא בשעת פטירת צדיק, לא יראה בנגד עם, סימן טוב הוא לא. זה מה שהיה עם רבנו הארי, שהצטער מאוד בשעת פטירתו, לא היה רבי חיים ביטל לידו, היה לידו רבי יצחק הכהן, תמידו. הוא אומר לו, רבי יצחק הכהן, האם זאת היא התקווה שהייתה לנו, שכבודו יישאר איתנו ויביא לנו את המשיח, רבנו הארי כל זמן היותו עמהם, היה כל הזמן מדבר איתם על הגאולה שהיא קרובה. הוא בעצמו אומר להם בשער הגלגולים, היה בשנת שנה מתבית, לפני 431 שנה בדיוק, שנה מתבית, אומר להם, אם אני אשאר איתכם עד שנה מתה, המשיח יבוא בטוח. איך אמר להם? הוא בסוף, בארונות הרבים, בהי באב שנה מתבית, רבינו הרי הסתלק לבית העולם. אז אותו יום בהי באב, היום שלישי בשבת, רבי יצחק כהן נמצא אצלו. הוא אומר לו הרב, הוא היה מדבר, והכרה, מלאה, עד רגע האחרון, ב-38 היה. הוא אומר לו, זאת התקווה שהיה לנו שכבודו יישאר ויריב את המשיח, אמר לו, תדע, שאם הייתם ראויים, לא היו לוקחים אותי מהעולם לפני הזמן, הייתי נשאר אתכם. אז אמר לו, אחר כך, וכן, מה יהיה עם התורה, כמה הספקנו ללמוד איתך? אמר, אם תזכו, אני אבוא עליכם. איך תבוא אלינו אחרי שאתה מת? אתה בעולם האמת? אמר לו, אין לך עסק בנסתרות. איך תהיה ביאתי לעולם הזה? אם בהקיץ, אם בחלום, אם בגלגול. הוא רמז להם, שהוא עתיד לבוא בגלגול, הוא בא בגלגולו של הנשש, שהיה 200 וכמה שנים אחריו, והם, התלמידים, כולם, היו 10 תלמידים מרבנו הארי, הנשש היו לו 10 תלמידים. ביניהם הגאון רבי יום טוב אלגזי, היה ביניהם רבי חיים דלרוזה, גדול התלמידים שלו, והרב חידה אחר כך הצטרף, שהיה צעיר עוד יחסית, הצטרף גם באותה קבוצה שהיו בישיבת בית אל. והוא לימד אותם, הרש"ש ששב עמהם למעלה מ-30 שנה, והוא פירש את כל דברי רבנו הארי, בכלל ביאור אחר, שונה לגמרי מה שלמדו לפני שהיה הרש"ש בעולם. וגילה הרבה סודות והרבה עניינים והרבה הלכות ומנהגים, היום כל המנהגים שלנו, של התפילה ושל שבת ושל חגים, וכל העניינים הם מיוסדים על אדני פז, על שיטת רבנו הארי ושיטת המקובלים של בית אל. זה רבנו הארי ככה אמרנו. והנה הגיע הזמנו להיפטר, רבנו הארי, אומר לו, קום צא מכאן, שאתה כהן וכהן אסור לו להתאמן המתים. ויצא, כותב רבי יצחק הכהן, עוד לא הספקתי לצאת לדלת, פתח את פיו ונפטר בנשיקה. אז הוא הנפטר, זכות להיות לידו בשעת הפטירה. זכות גדולה מאוד. וזה בצדיק ודאי מעלה גדולה. תלמיד חכם, תכף נראה, בהלכה יש, מרן הבית יוסף הביא, כמה מדרגות בזה, בסימן שינמם. הביא ויש, תלמיד חכם גדול, גדול הדור. כולם נקראים תלמידיו, כולם צריכים לקרוא עליו. יש חכם סתם, יש תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? כל ששואלים אותו, ואפילו במסכת קלה, והוא עונה. מתבקי באיזה מסכת. או שונה הלכות, יקרא תלמיד חכם. זה גם כמי שנמצא שם, צריך לקרוא עליו. ולא רק נמצא שם, שמע פטירתו, ככבה הלכה. אני לא מדבר כעת למעשה, להלכה ולא למעשה, צריך לקרוא עליו. כתוב בהלכה, במגרם פורשת, מי שנמצא בשעה שיהודי מישראל נפטר, הרי זה כאילו רואה ספר תורה שנשרף, למה? אין יהודי שלא עשה מצוות, הגוף שלו דומה לספר תורה, צריך לקרוא. אז שולחן ערוך פסק גם כן, שצריך לקרוא. באו אחרונים ותקנו שלא לקרוא, גזרו גזרה, שמי שנמצא בשעה פטירת סתם אדם מישראל, יוצא למשל אחות בית חולים, או מי שעובד בבית אבות, או מדה, לא עליכם, אז הקים אותם לחולים, אז הקים אותם לכל מיני מקומות ומוסדות רפואיים ושל זקנים, ביום הוא יכול להיות לו 20 מקפצות, אם הוא בעיר גדולה, אולי 20 פעם, 20 פעם רואה אדם נפטר, וקובע סיבת המוות גם ברושם, 20 פעם צריך לקרוא את החולצה שלו, 20 חולצות צריך להכין, וכל יום נקרא 20 חולצות, זה בעיה. באו הפוסקים האחרונים וכתבו ככה בי גם הגאון חידה ואחריו הרב רפאל בן שמעון רבה של מצרים, בעל הרב מצרים ועוד, שאמרו שכיוון שראו שהיו אנשים משאירים את החולה שהוא גוסס, עוזבים אותו ויוצאים החוצה והם משאירים אותו שהוא ימות לבד, למה מפחדים שהם יראו בשעת יצאת נשמה יצטרכו לקרוא את הבגד, אז אין הדבר סוף, והוא מסכן לבד, וכתוב שהנשמה משתוממת כשהוא לבדו, לכן לא טוב להשאיר אדם לבד, מבוגר, שמשמו, שמעריך מהם, אנחנו לא יודעים אף אחד מתי ומי ומה, אדם שהוא מבוגר, פרט שהוא חולה, לא טוב להשאיר אותו לבד, אם יש, נגיד בבית חולים, נמצאים שם חולים אחרים איתו, או יש שם אחות, או יש שם מטפל, אפילו במסדרון, זה חצי נחמה, אבל בבית לבד, והוא נפטר לבד, יש לו צער גדול מאוד, נשמה משתוממת כתוב, רוצה מישהו שיהיה לידה או שנוכח שם, אז יש לה בזה נחת רוח, אז זה גרם שאנשים היו בורחים ולא קוראים, תקנו להם לא לקרוא, אפילו שהלכה נפסיקה כך בגמרא, זה דרבנן, זה לא דאורייתא, הם חכמים גזרו והם יכולים לבטל את דבריהם, וכיוון שרואים תקנה ראו שיוצא מזה קלקול, שעל ידי זה מה שירים אותו לבד, הוא מצטער. ולכן אני אומר, זה להנחה ולא למעשה. האמת, מעיקר הדין, אדם שרואה יציאת נשמה, כספר תורה שנשרף. אין אמר, מצאו פתרון אחר. בזמנו הרבן ציון, הרב השלום, שאלנו אותו, אמר שטוב שיפתח את החולצה. יפתח את החולצה שתי כפתורים, יש תפח, פתיחה, כל זה לא נקרא קריאה, אבל זה בעוד צער, אוסף את גופות, תכף נראה גם יש דין של חלוצי כתף. אז יש בזה איזה הבעת צער והזדהות עם הנפטר עצמו, בזה יצא את החולה. ואחרי חצי שעה יחוס את החולצה מחדש. כך יעשה, אבטח את החוצה, בזה לא יעשה דבר חדש. והגמרא שמה בעצמה שואלת, ומה דין אישה? אמרת לי שזה באיש. והגמרא בכי אישה אין הנשמה, כתוב נר השם, נשמת אדם. גם לאישה יש נר. זאת ועוד, מדרש תנחומה אומר, למה מדליקים בליל שבת שתי נרות? בעיני שיש רמח איברים באיש, ורנב איברים באישה, עוד ארבעה יתרים על רמח. 248, 252, יוצא ביחד 500. 500 פעמיים נר. נר אחד באיש, נר אחד באישה. אז גם לאישה יש נשמה, גם לה יש לנר. חס ושלום, גם אישה נפטרה מישראל, הוא היה נוכח בשעת קצת נשמה, גם כך צריך לעשות. פותח את החולצה שלו לאות אבל, וגם טוב שיום הפסוקים, כמו שלמדנו, שמה ישראל ועוד כל מיני פסוקים אחרים, בשעת קצת נשמה. ותמיד חכם אמרנו, יש דין אחר. אמרה הביאה מעשה עם רב ספרה. רב ספרה נפטר, הוא היה סופר, כשמו כן הוא. סופר, מה זה סופר? כותב את דברי התורה שהיה שומע. נפטר ולא קראו, לא קראו חכמים עליו. היה שם אביי, אמר, למה אתם לא קוראים? לא כתוב שצריך לקרוא? אמרו לו, לא, אנחנו אמרנו רק לחכם גדול. לא ספרה, היה חכם, אבל לא חכם גדול, לא ראש הרבנים. ואז היה בתוארים, היה הבדל. יש רב ויש חכם. רב זה אחד שבקי בכל התורה. אבל שתשאל אותו, הוא יענה לך. חכם הוא בקיא באיזה מסכת מסוימת, בהלכות מסוימות, ומנהגים מסוימים. זה יקרה חכם. ויש אחריו תלמיד חכם. יש מדרגות בתוארים. אומר להם אביי, שם הגמרא, וכי כתוב שאם היה בפטירתו של רב, שצריך לקרוע, כתוב פטירתו של חכם. ורב ספרה, חכם. אמרו לו, טוב, אתה צודק. אבל כבר עבר שעה, שעתיים, הקשה להם, וכי כתוב לאתר, זאת אומרת רק אם היה בשעת הצעת נשמה באותו רגע קרה, צריך לקרוא, ואחרי זה לא, לא כך, אלא כתוב שכל המשתתף בהספדו של חכם, צריך לקרוא. מה זה הספדו? עד 30 יום. אגב, למדנו שהספד יש עד 30 יום. כמינה גם צריך היום, היום הכל התעבר ביחד, אנחנו כבר יודעים, איש, אישה, חכם, פשוט, ואם אדם פשוט נפטר, עושים לו הספד, ועם 9-10 רבנים, 15 רבנים, מה הדבר הזה? בכלל, המנהג של ההספדים, כבר אמרנו לכם, הוא לא מנהג נכון. הספד עושים רק על תמיד חכם גדול. היום את החכמים הגדולים לא מספידים כמו שצריך. ואת הפשוטים עושים להם יותר ממה שצריך. העולם הפוך ראיתי. תמיד חכם שמרביץ תורה ברבים, זה מצווה כל ה-30 יום לעשות בהספד. מאיפה למדנו? המורה אומרת, למדנו משה רבנו, שנאמר, ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי בכי אבן משה. משה רבנו כשנפטר, 30 יום ישראל לא למדו תורה, כל הזמן הם עסוקים רק בלהספיד אותו. כל מיני מאמרים, כל מיני דברי הספד, כל מיני פירושים וביאורים, דברים שמעוררים את הלב, משברים את הלב, כי מה הטעם של ההספד? כדי לעורר תשובה. כשאדם ידע שהעולם הזה הבן, והעיקר זה שם, וצריך לתת דין לחשבון. אז זה ההספד, זה מטרת ההספד. אז התלמיד חכם מספידים 30 יום. סתם אדם מישראל, אם הוא כשר, אדם כשר, יש לו מעשים טובים, הוא צדיק, זה באותו יום. או במשך שבעה עושים עליו בניו, בנותיו, משפחתו, קרוביו, חתניו, אינם כנמי, מספידים אותו. עכשיו יש הבדל, לא ישפו את זה יותר מדי, ולא יורידו את זה יותר מדי. וכן באישה. אישה, כתוב מתי מספידים אישה, רק אם הייתה אשת תלמיד חכם, כמובן שבא לה תלמיד חכם, לא כל אישה ואישה עושים עליה הספד. דווקא אם הייתה אשת תלמיד חכם, תלמיד חכם גדול, פורסם בנקים, ואשתו נפטרה, אשתו כגופו, עושים לה הספד. עליו אחי, לא צריך לעשות את זה. אז הספד היו עושים 30 יום עלמיים, תלמיד חכם גדול. כל עוד, וזה תוך 30 יום, קורה עליו. התלמיד חכם. זה רבו, רבו זה חמור מאוד. מה זה רבו? שרוב תורתו למד ממנו. לא רבו, כמו שהרבה היום אומר, הוא הרב שלי. זאת אומרת, יש לי איזה בעיה, אני שואל אותו. הוא שואל אותו איזה אבקת כביסה לקנות. זה מי הרב שלו. זה אספיות, זה לא רבו. רבו, התורה שאתה לומד, התורה שאתה יודע, מאיפה אתה לומד? פעם היה רב, בכל שכונה או בכל מושב, הוא החכם. וכל הציבור שם, 30-40 שנה, לומדים אצלו תורה. זה נקרא רב שלהם. אין להם רב אחר. הוא פוסק להם את כל ההלכות. הוא מותיר בהם את כל הספקות. הוא מפרש להם את כל החלקים שבתורה. זה יקרה רבו. זה חמור מאוד. זה דינו כדין אב ואם. רבו, אז באמת, דינו כדין אב ואם. מה דין לאב ואם? לאב ואם צריך לקרוא את כל בגדיו, אבל לא, אל תמהרו להסיק מסקנות, כי עוד ההמשך מדבר, איזה בגד כן קוראים, איזה בגד לא קוראים. יש חילוקי מנהגים בין אשכנזים וספרדים בזה. צריך לקרוא כל בגדיו עד שיגיע עד ליבו. באבא ואמא, למה הם הביאו אותו לעולם? למה הם הביאו אותו לעולם? רבו, אבא ואמא שלו הביאו אותו לעולם הזה, רבו וזכה אותו לעולם הבא. כי מה ייתן, מה יוסיף, הוא יחיה פה ולא יודע שום דבר תורה, מאיפה, מי לומד אותו תורה? רבו שלומדו תורה, זה רב שלו אמיתי, זה בר מינה נפטר, שנקרא כל בגדיו עד ליבו, עד שמגלה את הלב, איפה מקום הלב בחזה, שם המשאיר את זה מגולה, כך צריך. אם זה לא רבו מובהק, רבו שלמד אצלו תורה, הוא שמע מפי וזה שמועה, אז הכתונת בלבד. עכשיו ירושלמי שואל, ירושלמי עצמו מסכת מועד קטן שואל, איזה הוא תמיד חכם, מה נקרא תמיד חכם? יש שם מחלוקת בין שני מוראים. חזקיה אמר, כל ששונה הלכות, יודע הלכות ולמד הלכות כבר, ויודע לפסוק לך הלכה, אפילו לא בקיא בכל ההלכות, אבל חלק גדול מההלכות יודע, אורח החיים יורד דעה יודע, הוא משיב לך, זה גדר שתמיד חכם. ככה אמר חזקיה. רבי יוחנן אמר, כל ששואלים אותו ואפילו מסכת קלה, והוא משיב, זה נקרא תמיד חכם. ולאיזה עניין, ביום קריאה, לא בכל דבר, יש דברים שכן, דברים שלא. והגמרא שמואל היה מראשי האמוראים, חברו היה רב, אבל רב היה גדול ממנו בחוכמה. רב היה חברו. אתה רואה הרבה בגמרא, רב ושמואל נחלקים, אבל רב יותר מבוגר משמואל היה. שניהם למדו אצל רבנו הקדוש בארץ ישראל, למדו תורה. כשנחרבה ירושלים, רבנו הקדוש החזיק שיבה בגרעין, בציפורי, שם היה. התחלה היה בבית שערים. אחר כך, האוויר לא היה כל כך מתאים לו, היה חולה. הרופאים יעצו לו לרבנו הקדוש לעבור דירה בציפורי. זו ציפורי של היום, הקיבוץ אשר נחזיר אותם בתשובה. זו ציפורי האמיתית שמאז רבנו הקדוש. ועד היום ידוע, הקבר שלו נמצא שם. שתלך שם למושב, בכביש שפרעם נצרת, איפה קיבוץ ציפורי, תיכנס לציפורי, סע ישר כל הזמן בשביל, רק ישר, עד שתעבור את היישוב, את הבתים, אתה רואה את השדות, בצד שמאל, תסתכל למטה, יש בקעה קטנה ומישור, בניין יפה, יפהפה, בניין ישן נושן, תחתיו יש מערה, שם קבור רבנו הקדוש, אשתו ובניו ותלמידיו. וידוע עד היום הקבר שלו ידוע בציפורי. אז הוא כשנפטר היה שם. בפטיר אותו היו כולם תלמידיו, רב, שמואל, רבי יוחנן, רבי אפס, רבי לוי, כולם היו תלמידיו. הוא העמיד את התורה בישראל, אם לא הוא, לא היה תורה. והאמת שאחרי שהוא נפטר, התחלו להתפזר. הראשון, שמואל, נסע לבבל. גר ישב שם, בבגדד של היום, נרדעה. נרדעה זה מרכז העיר בגדד. אחריו, בכמה שנים, רב גם כן עזב את ארץ ישראל. וכולם התפזרו, נשאר רק רבי יוחנן. ביוחנן האמורה, הוא נשאר בארץ ישראל, והקים ישיבה בטבריה. הקים ישיבה בטבריה, ושם היה איתו ריש לקיש, והתלמידים שלו. זה היה רבי יוחנן, היה שם. עכשיו, רב הגיע עד בבל ונפטר שם, וגם קבור שם רב ושמואל, כל גדולי ישראל, מי יודע פה הקברות שלהם, עכשיו אנחנו לא יודעים. הרמ"א מפנו כתב, שלושתם היו גדולי הדור, אם לא הם התורה הייתה משתכחת, רב, שמואל ורבי יוחנן. כל אחד בא בנשמה של גדול אחר, בדור שאחריהם, דורות שאחריהם. רב בא בראשי, לכן הנשיא אפילו לא מזכירים את שמו, רבי שלמה יצחקי. אני מכיר אחד, שיחיה נולד לו בן, קרא לו רשי. מה זה לא בזו? קרא רשי. קרא שמו. שרב, שם יעריך ימיהם בתור את ישראל. כן, קוראים שמות של צדיקים. רשי, רבם של ישראל, קרא אומרים, ראשי תיבות. רשי, ראשי תיבות, רבי שלמה יצחקי. זה נשמת רב. קראו לו רב, ושמו לא היה רב, שמו רבי אבא. רק כל ישראל היו כולם כפופים אליו, אז לא היה להם נעים לקרוא לו בשמו, וגם רבי אבא נשמע כאילו אבא, לא יודע מה, רב. סתם תואר רב, ידעו, זה רבנו רבי אבא. שמואל, לא קוראים לו רב, הוא גדול מרב שמו, הוא היה חכם גדול, והוא לא שמואל, וגם הוא לא שימש ברבנות. כמו שכבר מביאה שרבנו הקדוש רצה למנות אותו, באיזה רב, לא רצה, ותמיד לא היה מסתדר, עד שאמר לו, אני ראיתי ספרו של האדם הראשון, מובא שם, שמואל הרחינאה, חכים יתקרא, רבי לא יתקרא, אני חכם, אבל לא יהיה רב, אז שמואל, שמואל מי זה? הרמב״ם, בא בנשמת הרמב״ם, נשמתו של שמואל בא ברמב״ם, כמו ששמואל היה רופא גדול, בקי ברפואה, כמו שהוא גם בגמרא, שהוא ריפא את רבנו הקדוש כמה פעמים, פעם סבל במעיים, נורא ונוראות, הוא טיפל בו. פעם אחרת רב סבל בעיניים שלו, הוא ריפא אותו. רבי סבל בעיניים, הוא ריפא אותו. שמואל היה בקין, במהלך השמש והירח וכל הכוכבים. הרי כל הלוח שיש לנו היום, אנחנו קבענו אותו לפי שמואל ורב אדם. מובאים במסכת עירובין. כל הסדר של הלוחות והעיבור השנים והעיבור החודשים, איזה חודש חסר, חודש מלא, טבת ושבט, כסלו טבת, פעמים שניהם מלאים, פעמים שניהם חסרים, פעמים זה חסר זה מלא, איך קוראים שנים, מחזור יוטט שנים, מחזור כפחת שנים, והרמב״ם בהלכות קידוש החודש, זה הלכות הכי קשות, הכל בנוי על זה. שמואל היה אומר, נראים לי שבילי דרכיה, אני מכיר את המסלולים ברקיע, גם את המסלולים, עכשיו יש מיליארדי כבישים, מיליארדים, יש כוכבים בלי סוף, וכל כוכב יש לו מסלול שלו, אתה תראה לפעמים אלה השוטים האלה מיוסטון, שבטקסס, והם שתי קנדי, והם כל מיני שיקורים, אומרים עוד כך ימים יהיה פיצוץ פי 52 פצצות אטום, שני כוכבים עומדים להתחכך אחד בשני, מיד הזעקה, כל הזיק תופסים עמדות, משקיפים על הכוכבים, ואחרי שעתיים, עשה הכוכב ככה, פני הימינה, יש להם שאילו רמזורים שם, מעוטט לו ואיפה לבסועה. וכל כוכב, הקדוש ברוך הוא, נתן לו מסלול שלו, שמה השמיים מספרים כבודל, מעשה אדם מגיד על הקיע, יום ליום יביע עומר, ססים ושמחים, שלא ישנו את תפקידם. איבו, הקדוש ברוך הוא יפוצץ את העולם שלו, מה אלה היה הקדוש ברוך הוא? כשיבוא המשיח, הזוהר אומר, הכדור הארץ יגדל פי שלוש. כל המתים יקומו, איפה יהיה מקום לכולם? כדור הארץ יהיה גדול פי שלוש. שמאי, הבית שלך יהיה פי שבע. אז הכל ישתנה. העולם ישתנה, הגבולות, התחומים, הכל ישתנה. שמואל, היה בקיא בכל הרקיעה, היה אומר, נראים לי שבילי דרכיעה, כעד שבילי דרכיעה. דרכיעה זה שכונה אחת בבגדד. איפה זה דרכיעה? רבי יוסף חיים, עליו השלום, היה רבי נשחיים, לפני 150 שנה, רבה של בגדד. הוא כותב בקונטרס מלאות יחזקאל, את הכנסת הגדול של בגדד, היה ענק, כנסים שם 15,000 איש. לא היה לו תקרה, היה רק קורות ושמים מעצלות למעלה. בית כנסת הגדול שם אומר זה בקנישתא, שכתוב בגמרא, בקנישתא דשף ויתי בנהר דעה, זה בית הכנסת המקום הזה. הוא כותב, קבלה בידינו מאבותינו. הוא מביא שחוניה מלך יהודה שגלה לפני חורבן בית המקדש, זה היה מלך יהויקים, קוראים לו יחוניה. הוא בא עם מרדכי היהודי מירושלים, כמו שכתוב מגילת אסתר, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה, אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, לאן גלה? ושם, בבבל, והביא איתו עפר מארץ ישראל. העפר הזה בנה את בית הכנסת הגדול של בגדד. עד היום הכנסת הזה נמצא. ושם היה דורש הבן איש חי כל שבת ושבת. כל שבת, ובארבע שבתות השנה, שם שבת הגדול, שבת זכור, שבת קלה, ושבת תשובה, היו כל בתי כנסת סגורים, למעלה מ-30 אלף איש היו באים לשמוע אותו. זה וכמי שישב נעייתים להרדיעה. מי היה שם? שמואל, לא היה. והשלישי בארץ ישראל נשאר, רבי יוחנן האמורה. רבי יוחנן זה רבנו תם, כך כותב הרמ"ן מפנס. יוצא ראשי זה נשמת רב, שמואל נשמת הרמב"ן, רבי יוחנן נשמת רבנו תם. אז עכשיו אומר, תמיד חכם, יש לו מעלה גדולה. שמואל נפטר רב. היה לי שמואל על בגדיו 12 בגדים. אמנם יש ראשי שם מפרש, לבש אותם, החליף אותם משך השבעה. קרא 12 בגדים על רב. אמרו, למה אתה קורא כל כך? אמר, אזים גברה למסתפן המיני. נפטר האיש שהייתי מפחד ממנו, שכל הלכה שהייתי אומר, הייתי חושב 7 פעמים, האם, איך אני פוסק, איך אני ארדן. שאמרו רבותינו, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרן, אמר שישה מאמר, מלמד שיציאת הצדיק עושה רושם, שכל זמן שיש צדיק בעיר, זה מדרש רבה במקום. הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. הלך צדיק מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. בקשו המפרשים, רגע, מה קורה פה? יצחק אבינו בחיים. יצחק אבינו נמצא שם, בבאר שבע. הרי מי, בפסוק לפני זה אומר, שבא יצחק קורא ליעקב, ואומר, קום לך פדן הארם, הוא מצווה אותו, וקח לך אישה משם. אז מי יותר גדול? בטח שיצחק אבינו יותר גדול. הוא גדול ב-60 שנה מיעקב אבינו. כתוב פסוק, ויצחק בן 60 שנה, בלדת אותם. אז הוא היה בן שזה 60 שנה גדול ממנו, הוא גדול בתורה. מה אתה אומר בפנה הודעה? שמעו איזה תירוץ, אני תרצו הפרשים. זה לא דומה שני חכמים ביחד, חכם לבד. כשחכם לבד, אז הוא פוסק הלכות, בסדר. לפעמים אולי הוא לא מדקדק בהוראה, לא עיין מספיק. שגיאות מי יבין, אנחנו בשר ודם. מי לא טועה? מי לא טועה? אפילו משה רבנו, חוץ מכבודו, טעה ואמר וישמע משה ויטה בעיניו. אמר לבן העזרא לרבי דעיה פניני, שאלו לחכם בעיניו, אמר מימי לא טעיתי. אמרו גם אם האמת שלא טעית, עכשיו שאמרת טעית. אין אדם שלא טועה. טועה, אם טעו בעולם חוזרת, באדרבה. מתי יודע שצדיק הוא תמיד חכם אמיתי? אדם זוכר אומר, אצל איזה רב תלמד? רב שאומר, מה שההלכה שאמר לכם מקודם הייתה טעות, אני נחשבתי בלשוני, זה חכם אמיתי. אבל אם הוא מתעקש, הוא אומר, לא, משנה, אני צודק, הוא מתנצח, תברח ממנו. כי הוא עומד על שלו, או לפעמים הוא רוצה לפסוק כמו הרב מהעידה שלו, או שזה היה קרוב משפחה שלו, מה זה קשור? תורה זה הולך ירושות? תורה זה הולך לפי העדות? מה זה קשור? תורה. אנחנו לומדים תורה של כל גדולי ישראל, כל חכמי ישראל, מכל העדות והקהילות, כולם עבדה אבנו שלנו. מה יש אצל הקדוש ברוך הוא, הבדל בין עדה לעדה? חלילה מחס. אז יצחק אבינו, כשהיה איתו יעקב, גם יצחק אבינו פוסק הלכות. הרי חושב פעמיים שיש עוד חכם איתך, אתה מבהד, אולי הוא יעביר ביקורת על מה שאמרתי, מאיפה הוא אמר את זה? ויהיה לו קושייה על זה, ויהיה לו זה, אז הוא מדקדק יותר. שני חכמים באותו עיר, אז בני העיר יותר שמחים, זה כמו להבדיל בשיווק, במסחר, בתעשייה, שיש לך שני זה התחרות. אין מונופול באיזה מישהו, אז יש שני חברות, האזרח מרוויח, מקבל מוצר טוב, למה אם לא, יודע, אתה לא תקנה ממנו, רואה משהו אחר, מוצר משהו אחר, אז אתה רואה זה כמו שצריך. לכן יעקב אבינו שיצא, עשה רושם, למה נשאר יצחק אבינו לבדו, עכשיו אין לו חברותה, אין לו מישהו איתו, לכן זה המעלה. אז אמר, עזיב גברד ומסתפר המיני, וזה אמר שמואל. הרב מדי הגמרא, שום מעשה, נפטר רבי חנינה, זה רבי חנינה תלמידו של רבנו הקדוש היה גם כן. רבי חנינה בר חמה, הוא נכד של רבי חנינה בן דוסה. רבנו הקדוש העיד עליו, לדן בר איניש, זה לא בשר ודם, זה מלאך. זה היה רבי חנינה בר חמה. כשנפטר רבי חנינה, שמואל קרא עליו 13 הצטלבן, 13 גלימות היה לו, 13 גלימות קרא עליו. האמת, שמעתי עם רבי הגאון בן יצחאי עליו השלום, שהיה נפטר תמיד חכם גדול ומלא, שהיה מלמד תורה, אז הוא היה לישון מספיד אותו. והיה לו בית דין מה שחורה פשוטה, תשעה באב, והיה קורא לשמש, ואת כולם, לפני שמתחיל להספיד, חותך מעט מהגלימה שלו, מברך בשם מלכות, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, דיין האמת, וקורא עטפח, הכל חכם. כל חכם שהיה מרביץ תורה ברבים, כך היה עושה. ואחר כך מתחיל להספיד, אז כל העם היו רואים את זה, כולם בוכים. וזו המטרה, המטרה להמס את דבר האנשים, שיתעוררו בתשובה. שתן אדם מישראל, אפילו שתן אדם כשר, מראה אומרת מסכת שבת, כל המוריד דמעות על אדם כשר, אז נמחלים על כל עבונותיו, וגם זוכה שבניו לא ימותו בחייו. והיום בעבונות היה מולד עבד ילד. רואה כמה צעירים מוכים, כמה אנשים מזה, תאונות, הבלות, שם שמור, מחלות, לא ירוא ולא יהיה. אז זה כשבוכה על זה, כזוהר לא אמר ביום כיפור, למה קוראים פרשת החרמות, על ידי שהוא מזכיר אותם, מזכיר את זה. עכשיו נחזור לענייננו. הירושלמי כתב שעד בהם צריך לקרוע את כל בגדם עד שיגיע עד ליבו, שיתגלה ליבו. תכף נסביר מה זה כל בגדם. ולמה? אומר הירושלמי, לפי שהוא הפסיד את מצוות כיבוד אב ואם. שימו לב על מה הוא קורע. שעה קרובים וגם סתם על אב ואם, זה בגלל שזה קרוב שלו, יש לו כאב. צער פרידה, אז הוא קורא עד בקדום. אבל אב ואם, יש פה עוד מצווה, מצוות כיבוד אב ואם, שכעת הפסדנו אותה, אז לכן צריך לקרוע את כל בגדיו עד ליבו. שאר קרובים, מספיק בגד אחד. גם, מה זה בגד אחד? אומר המסכת מועד קטן, כתבה, וכאן נתחיל, תדעו, יש חילוקי מנהגים, צריך לשים לב, בין אשכנזים לספרדים בדין הזה. הגמרא המסכת מועד קטן כתבה, שאפרקסותו לא צריך לקרוע. מה זה אפרקסותו? מחלוקת. הערוך, רבי נתן בעל הערוך, הוא היה קדמון, לפני 100,000 שנה, כתב שזה הגופייה, הבגד, שעל הבשר העשוי לספוג את הזיעה. בקיצור, גופייה. גופייה לא קוראים. עכשיו בגדים קוראים. הרמב״ם גם הסכים איתו, שזה מדובר בגופייה. זאת אומרת, כל הבגדים קוראים חוץ מגופייה. כך כתב גם הראש, כך כתב הרמב״ן. ארבעה פוסקים, הערוך, הרמב״ם, הרמב״ן והראש, מדברים על הגופייה. אבל שאר בגדים קוראים. אבל הסמ"ג, סדר מצוות גדול, כתב פירושו בגד העליון, המעיל העליון, הז'קט. את הז'קט או את הסוודר לא קוראים. החוצה קוראים. מרן הבית יוסף הביא יש ויש. בתחילה הביא שיטת הרמב״ם, בחלק עליה והביא ויש אומרים שאפרקסותו זה הבגד העליון. אז בגד העליון לא קוראים. הוא כותב, וכן ההגו לא לקרוע בגד העליון. הרמה שם במקום כותב, אבל האשכנזים נוהגים לקרוע בגד עליון. יוצא מכאן ההבדל. עכשיו זה ההבדל בין האשכנזים לספרדים. אשכנזים קוראים את המעיל. לפעמים זה יקר מאוד, ז'קט, מעיל עליון, אני יודע מה. המעיל העליון הם קוראים. ספרדים מעיל לא קוראים. לכן לא יכול לקרוע לספרדים את המעיל, כי אנחנו פוסקים כמו מרן השולחן ערוך. ערוך גדול פירוש שלו. הרמה חולק. האשכנזים קיבלו עליהם הוראות הרמ"א, והספרדים קיבלו עליהם הוראות מרן השולחן ערוך. לכן הספרדים קוראים רק את החולצה. יוצא הגופייה, האמת, לא צריך. אבל באב ואם, אם זו גופייה סגורה, שלא רואים את הלב, צריך לקרוע גם את הגופייה הפנימית. טלית קטן לא קוראים, כמו שהוא בגד של מצווה, זה לא בגד. אז טלית קטן לא קוראים. אז הספרדים נוהגים לקרוע, לא לקרוע מעיל, לא לקרוע סוודר, את הסוודר פותחים קצת, ואז האמת שאם הוא לבוא סוודר סגור, צריך להוציא אותו. ואם יש סוודר שסגור בית הצבא, או הנה חינם יקרא אותו. או שיוציא אותו או שיקרא אותו, עדיף שיוציא אותו, כי זה הפסד ממון. מספיק את החוצה ואת הגופייה הפנימית. חוץ מהגופייה הדקה של קיץ, היא עשויה לספוק זהה, זה לא חייב. אבל אם ליפו לא התגלה, צריך לקרוע עד שליפו יתגלה. והלב זה למעלה. זה לא למטה כמו שחשבו, שם זה אזור הבטן. החלק העליון של החזה, זה נקרא לב, איפה שמקים בבידוי. ואילו האשכנזים נוהגים אחרת, האשכנזים נוהגים לקרוע את המעיל העליון, למה הם פוסקים כמו הרמב״ם והראש, שכתב הפרקסותו פירושו הגופייה. אז עוד נעיל עם כל. רגע, שמה יש טוב. שמה, תוציא מספר. כן.
האם
יש לך לקרוא
את הבגד שעלה, או שיכול להקיף את הבגד ואחר כך לקרוא?
או, יש דין בזה, הגמרא שמה הביאה, כל האמת, השאלה מתי צריך לקרוא. אתה שואל אם יכול לקרוא את הבגד או להחליף את הבגד כדי לקרוא. לא נכון לעשות כן. אם הוא יודע שזה גוסס, קרובו גוסס, אז מראש יכול לגבוש בגד פשוט, כדי שבשעה שיפטר, האמת השאלה מתי קוראים. לפי ההלכה, קוראה, או בשעה שהוא היה בשעת הפטירה, זאת אומרת, הוא היה נוכח בשעת הפטירה, זה הזמן הכי מתאים. מיד אחרי הפטירה, שנקבע מותו של הנפטר, צריך לעמוד, וטוב שמישהו אחר יעשה את זה, לא הוא, אלא מישהו אחר. למה? הוא רואה ושותק. כתב הרב חידה, שהוא רואה ושותק. לוקח מישהו סכין, וחותך את האמרה, כי השפה של הבגד קשה לקרוא אותה ביד. קורע קצת, עושה חתך, ואז הוא מברך, הוא מחזיק ביד ימינו את הקצה הזה שנקרא, נחתך, חותך 2-3 סנטימטר בסכין, ואז הוא מברך, בשם ומלכות, כשהוא עומד, לשבת במועיל, אמרנו שכה עמוד, מברך, וגומר לברך, וקובע 8 סנטימטר. על אב האם קובע בצד שמאל, שזה כנגד הלב. שאר קרובים קובע בצד ימין, לא צריך את ליבו. כי זה ההבדל בין אב האם, יש כמה הבדלים בין אב האם ואיזה. אב האם צריך להתחיל מהשפה, שאר קרובים לא חייב מהשפה. אבא אם הגמרא אומרת שיקרא בחוץ, זאת אומרת עיני כולם. שאר קרובים יכול לקרוא בינו לבין עצמו. אבא אם זה עניין חמור מאוד. אבא אם צריך לקרוא ביד. שאר קרובים מועיל בכלי. האמת, אנחנו עושים אצל כולם אותו דבר. קוראים קצת. אבא אם חמור מאוד, שאם הוא לא קרא, יש לו 7 ימים, כל בגד בשבעה ימים שהוא יבש, למשל, הוא פשט את החולצה הזאת. ולבש חולצה אחרת באמצע 7 ימים, לא מכובסת, כי אסור לבש מכובס, אבל הביאו לו בגד שמישהו אחר לבש, שלא חייב לקרוא. ואפילו הוא ילבש 10 בגדים בתוך 7, כל 10 בגדים צריך לקרוא אותם על הבאים. כל בגד שעליו חייב להיות קרוע. שאר קרובים, מספיק שהוא קרא פעם אחת, די. הוא לא חייב לקרוא את זה כל הזמן. חוץ בשבת כמובן שלא לובש בגד קבוע, בשבת אסור לבוש בגד קבוע, כי אין דין אבלות בשבת. ואב האם לא מאחה את התפר לעולם. שאר קרובים הוא יכול לאחות בתפר גס, כמו סולמות, כך אמרה הגמרא. אז זה ההבדל בין אב האם ובין אחר. עכשיו, הגמרא שם דנה, אם אדם השאיל בגד ממישהו ואמר לו, אבא שלי חולה מאוד, תשאיל לי את הבגד שלך. הוא יודע שאבא שלו חולה, אז הוא יכול לקרוא אותו, הוא ירשה לו. אבל אם לא אמר לו, או שאמר לו חולה מעט, הוא הולך לבקר אותו, לא יקרא, זה בגד לא שלו, אסור לו לקרוא. אבל זה לא יעיל, בתוך 7, כל בגד שהוא יתבש, על אב האם הוא חייב לקרוא. אז הוא לא בא להחליף בגדים. אז קורא, לכן את הבגד הקרוע, תמיד משאירים בו, כל 7, למה יקרא עוד אחד? כי אסור, הוא בא תשאיר. אפילו הוא רוצה לקרוא, הוא אומר, הוא רוצה לקרוא, אבל אכפת לו. זה לא נכון לעשות. עכשיו הדין הוא גם באישה היא חייבת לקרוא, רק הרשב"א כתב, רשב"א זה רבי שמעון בן אלעזר, נכדו של רבי שמעון בן יוחאי, בגמרא אמר שזה לא יפה, זה צניעות, מחלוקת בגמרא. לפי תמר כמה אישה פה קורעת גם את הבגד העליון. רבי שמעון בן אלעזר אומר, זה לא יפה, זה לא צנוע. המרן בית יוסף כתב, נהגו כמו רבי שמעון בן אלעזר, שהאישה תקרע את הבגד הפנימי. הבגד העליון שעליה יהיה מכוסה, כלא כבוד שהיא תראה חשופה, היא קורעת טפח. אז זה יחסה ולא תעשיס. יש עוד דין חליצת כתף, כן, מה רצו לשאול?
הוא לא קרא על אבא אין מספיק, עד שגלת לי בו. לצורך השבעה,
הוא לא מספיק, זה בהנחה, אם הוא לא יצא ידי חובה, בקריאה, כגון שקרא מיושב, או לא קרא שיעור של טפח, או לא קרא את או שהיה לו בגד חדש, זאת אומרת, הביאו לו בגד אחר, נוסף, הוא החליף, כאילו החולצה שלו התלכלכה יותר מדי. בוץ וכדומה, או רטובה, הוא לא יכול לבוש חולצה רטובה. אם הוא חולצה אחרת, חייב לקרוע, ברך. אז זה קיים, זה מצווה, כאילו שזה חיוב. עכשיו יש עוד דין, היום בימינו הוא לא יודע משום מה לא נהגים בזה, אבל צריך לנהוג. חליצת כתף. הגמרא אומרת, אהרון הכהן שנפטר, יצאו אחריו 80,000 בחורים, חלוצי כתף, כולם שמם אהרון. שהוא השכין שלום בין ההורים שלהם, היה ביניהם מריבות, זוגות של רבים, ואהרון הכהן השכין ביניהם שלום, ונולדו הילדים, קראו להם אהרון עצמו. 80,000 בחורים שמם אהרון, חלצו את הכתף, לא פירוש חלצו את הכתף, כתף השמאלית, היו חושפים אותה לגמרי, בעוד אבל. מורדים את המעיר, את החולצה, סוודר, מה יש להם שם? את הכל מסרקים, גם גופייה, נשאר כתף חשופה, וככה הולכים. וכן, חזקיה המלך יהודה, שהרבה תורה בישראל. אמרה אומרת, 36,000 חלוצי כתף יצאו לפני חזקיה המלך. האמת שכך צריך לנהוג. אבל היום לא נוהגים בירושלים את המנהג הזה, אז בתוך העיר לא כל כך כבוד. ורבי עליו השלום היה נוהג על אמו, כך נזכר עשה את זה, שיצאו מהעיר. בחוץ, הוציא. גם על האמא עליה השלום, גם כך עשינו, כך ציבה אותנו. עכשיו, גם בן ציון, זה ראיתי, שנפטר בעזרתי, הראש הישיבה, לרבו מובהק, הוא חלץ את הכתף. החכמים שהיו שם לא הסכימו איתו, היו חכמים אחרים, לא אזכיר שמם, הלבישו אותו חזרה, אבל הוא טען שצריך. הרי כל אופן, בפומבי לא נכון לעשות, אבל שיוצא, הרי בלב הכי בירושלים, הרי האבא לא יוצאים. אני לא יודע אם זה כל כך מספיק הטעם, אומרים בשם המקובלים, זה לא נכון, המקובלים לא דיברו שאסור לצאת אחרי האבא. דווקא מן אין בידינו כוח מספיק למנוע מי שרוצה דווקא לצאת אחרי בלוויה של אבא שלו, אנחנו לא מונעים. יותר חמור שהוא צועק אבא, מחילה מכבודם, אלה שפסקו, לא הסתבוננו טוב בהלכה. יותר חמור שהבן, אם הוא צועק באמצע הלוויה אבא, זה קשה מאוד. למה? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה נושא לנדר ושיעור נפרד בפני עצמו. יש מנהג שהבן לא יוצא אחרי האבא, זה מנהג ירושלים. אני לא יודע, אז המנהג הזה תפס תאוצה ב-50 שנים האחרונות. האמת, מעיקר הדין הוא לא אסור. אתה רואה שבשאר הערים לא נוהגים בזה. על אבא יש חובה לבן לקבור את אבי, וחובה לבן לגבות את אבי. מה שאסור, אסור לבן לצעוק אבא. מדוע? אין גבר בעולם שלא יוצאו ממנו איזה חלקים על ידי פגם הברית, ונבראו ממנו משחיתים. ואנחנו אומרים את זה בבידוי של סליחות. גם בכנפינו נמצאו גם נושות אביונים נקיים, ונדמת העשוקים ואין להם מנחם. ובי ליבי על חלליהם, מאי מאי להרוגיהם, אוי לא נשע, כי גמול ידיו, גמול ידיו יעשה לו. אלה באים וצועקים אחרי מותו, ומלווים אותו, ורוצים למכור ממנו. אז בזמנם היו כאלה שהיו מחרימים כל זרוע חלב שלא יצאו אחד. היום מי מחרים? לא מחרים אותו. לא מחרימים אותם. אז אין איסור. מה שאסור, כתוב, רבי יצחק אפיר כותב, אם הבן עצמו צועק אבא בלוויה, גם המזיקים באים ואומרים, גם הוא אבא גם שלנו. ואז מתחילים לנקום בו. אז זה היה צועק פעם, שהיה בן צועק אבא, אמרו שטופ. היה רב יוסף שלוש עליו השלום, רב ירושלים, הוא בדל החיים בנו, זה הרב של נתניה, הרב דוד שלוש, שבדל החיים טובים. אביו היה תמיד חכם גדול, בעל חסד עצום, עצום. לא היה מת שלא היה מטפל בו וקובר אותו כבדת וכעל הכרעה, והיה מטפל לו לדיב. היה עובר בכביש, מטל לבעיה, עוצר את כל הרכבים. היה לו מקל, כל נהג אוטובוס היה לו אותו, מפחד בנו פחד מוות. היה אומר לו, חלד הרבות, תעצור שמה, מה היה? היה עוצר את כל הרכבים, כל החנויות היו סוגרים, כשעוברת לבעיה, אסור, שביטול מלאכה, זה לא צחוק, יהודים מישראל נפטר. חכה רגע, עד שתעבור לבעיה, סגור את החנות, אחר כך תעשה, תשאר העסקים שלך. אז היה מקפיד על זה. אבל שבן יצא אחרי אבא שלו, אין בזה איסור, אז יצא אחרי חלוצי כתף. עכשיו, השאלה, האדם שלא ידע שאבא שלו ואמא שלו מתו, נגיד הוא פה והם גרים בפרס, גרים בקצה העולם, הוא לא יודע מהם כלום, מנותק, אין טלפונים, אין מכתבים. אומרים לו, אתה יודע שאבא שלך מת, חוץ ממכם, לפני 10 שנים, חייב כעת לקרוע. אפילו זה שמועה רחוקה, הוא לא יושב שבעה, הוא יושב רק 5 דקות, עושה אבל, הוא חולץ לנעליים, יושב 5 דקות, ונחמים אותו, והוא קם. אבל צריך להגיד קדיש 12 חודש. לקרוא על אבא ואמא לעולם חייב. נגיד תעדרו, לא יודע איפה הם. אחרי 10 שנים, 20 שנה, מצאו את הגופה, ואומרים לו, אבא שלו, אמא שלו, מצאו את הגופה שלהם, חייב לקרוע. או, לא נודע לו. הודיעו לו. שאר קרובים, תוך 30 יום, קורע. הודיעו לו, אחרי 30 יום, לא צריך לקרוע. אבל אבא, אם זה חמור, זה לעולם. עכשיו עוד הלכה, בשבת, אסור לקרוע. אבל אם מרוב צער, לא לפי המקרה, או באותו, ועדין יום טוב שני של גביות, בחוץ לארץ, יצא ידי חובה, אפילו שעשה איסור, מרן שולחן ערוך כתב, שיצא ידי חובה. מר מינן לא יבוא ולא יהיה זה, עכשיו בימינו קורה, השם ירחם, שמתים כמה, משפחות שלמות. אז מספיק קריאה אחת על כמה, שמציל לנו, שאף אחד לא יראה דבר כזה. אבל אם שמע בשני פעמים שונים, ועל כל שמועה, שמועה ראשונה קרה, אחת אמרו לו שגם השני מת, צריך לקרוא פעם שנייה. מברך עוד פעם דיין האמת. אבל כשמתו משפחתו במינן, אם זו תאונה לא יבוא ולא יהיה, או איזה אסון שלא יבוא ולא יהיה, אלא פיגועים, מה שמה מלך או שונא ישראל, הגיע הזמן שהשם יקום נקמת גם עבדה ושפוך מהם. אז שמתו, ראינו כמה משפחה, 5 בני משפחה אחת, שם ישמור. אז הקרוב הזה קורע קריאה אחת על כל 5. לא צריך לקרוא 5 קריאות. דיין. עוד על החשם, תרשה לי, לא עליכם, יש דין, שמועות רעות, צריך גם לקרוא. כלומר, מסכת מועד קטן ואף כפרד. איפה ראינו? דוד המלך שיצאו ישראל למלחמה, ונקפו, ומתו כמה אנשים, תראו כמה היה רחמן. שמע מלך, לובש בגדי מלכות, בגדי זהב, שמע שמתו חיילים מישראל, לקח את מעילו וקרא אותו. כבר אומרת מכאן, כגון שיצאו למלחמה, וכך נפסק שחר ערוך, ושמע שנהרגו כמה חיילים, קורע עליהם. עוד דבר קורע, מי ששומע ברכת השם מפי ישראל, אמרו בשון סוגי נהור, ברכת השם, תבין, מחרף ומגדף, אבל לא סתם מחרף ומגדף, מזכיר שם השם, ומברך. ברך במרכאות, אמרתי, שון, זאת אומרת, הוא מקלל חסר שלום. זה צריך לקרוא. פעם שאלו את הגאון רבי יוסף קנמן, היה גאון מפולוביץ', היה גאון עצום, גם בעל לשון, היה יכול לשכנע הכל. יש לו כוח שכנוע אדיר. אמרו לו, למה כבודו יהיה ברשימה של הכנסת, נעשה רשימה חרדית משותפת, כבודו יהיה ראשון. הוא אומר, אין לי מספיק בגדים. אמרו, מה הבעיה? אז הוא קורא לך, מה בגדים? יש לך, נתנה לך. הוא אומר, לא, שם בכנסת שיושבים, כל אחד שעולה מהעץ הוא מגדף, ואני כל פעם צריך לקרוע בגדים שם. אני אצטרך כל יום 10 בגדים לקרוע. אנחנו צוחקים על זה נורא, אתה לפעמים שומע ברדיו דברי נימוץ, דברי כפירה, זה כתוב שפירות שולחן ערוך. שומע, צריך לקרוע. וכן מי שראה סדר תורה נשרף. כמו היה אומרת, צריך לקרוע 2 קריאות, למה 2? אחד על הגביל שנשרף. אפילו נקרא רק העור של הספר תורה, צריך לקרוע. 2, על האותיות שנמחקו. אז צריך לקרוע על הגביר. מאיפה למדנו? גבירה אומרת, מגילה ששרף ירויקים, כתוב שם, ולא פחדו ולא קראו. למה? זו הייתה איזו מגילה שכתב לו הנביא. אם זה היה ספר תורה, היו צריכים לקרוע. וכאן אמרנו, ספר תורה שנשרף, צריך לקרוע. סליחה? רב, מה שאלת? רק שהוא רואה, הוא רואה את הספר תורה שנשרף, אבל רק שמע לו, שמועות רעות זה במינן, שמע שנהרגו אנשים, או שהיה איזה אסון, או איזה לא עליכם פיגוע, רק היום בגלל שיש כל כך הרבה פיגועים, אנחנו לא קוראים, כי אין איזה סוף של רעים, כן. או יפה מאוד, שאלת שאלה טובה, מרן בית יוסף שם דן, יש מהפוסקים שרצו לומר שגם גוי שמנעץ, להלכה נפסק רק יהודי, ובגוי יש רצו לומר, יש הרשב"א והרמב"ן, שם הביא אותם בבית יוסף, שגוי שאפילו אמר בכינוי, הרי הם לא אין להם שם השם מהר, הם לא אומרים א' ד' נ' י' כמו שאנחנו אומרים, הם יש להם כל מיני כינויים אחרים, אפילו בכינוי, להלכה לא. עכשיו יש עוד הלכה אחת, ערי יהודה בחורבנם, זה אומנם מובא גם באור החיים, ברוך הבא, תודה רבה. הרי יהודה וחוכמנם קוריאה, הרי יהודה תתפלו לשמוע, מרן בית יוסף כתב אפילו העיר עזה, כתבי הרבה, העיר עזה היא בכלל ערי יהודה. ידוע, העיר עזה היא הייתה יישוב יהודי היה שם, רבי ישראל נג'רה היה שם, קבור שם, רבי אברהם הזוגאי היה שם, היו שם גדולי ישראל, יישוב יהודי, עד היום שם בתכנסת עתיק. הרי ערי יהודה בחורבנם קורע טפח. נסע, הגיע לירושלים, רואה את ירושלים מרחוק, אבל צריך לא לראות ירושלים הבניינים של גילו או של בית וגן או של אני יודע מה, אלא את העיר העתיקה. קורע עוד טפח. הגיע למקום המקדש, כותל המערבי, קורע עוד טפח. אז טפח קורע על ערי יהודה. נגיד ראה את חברון, קורע טפח. הגיע לירושלים, קורע עוד טפח. הגיע לבית המקדש, קורע עוד טפח. שאלו הפוסקים, יש תשובת מערית. המערית כותב, ואפילו שעכשיו ישמעאלים היא בנויה, למשל חברון בנויה. שאלו אותה, בנויה ביתה, מה זה, זה פלסטין? שם מה זה? אומר, זה לא נקרא בניינם, זה בחורבנם. אנחנו צריכים לקרוע. גם העיר העתיקה. אפילו שיושבים שם גויים, אפילו שיש קומץ יהודים שם, אבל העיר חרבה, היא העיר בזויה וחרבה. הנה עד היום בית הכנסת הרמב"ן שם, חרב. כל המקומות שם, כולם חרבים. ומי יושב שם? על הר ציון ששלם, שואלים מלך ובו. אז כל זה קורה. כל אלה, הרי זה בזכות זה שקוראים, עד רבה. הוא צריך לפחד. הקדוש ברוך הוא על ידי זה מתעורר ברחמים על עם ישראל. ורואה שישראל אכפת להם. מהמשפחות שלהם, אכפת להם מערי ארץ ישראל, אז הוא מתמלא ברחמים וגואל אותנו, יהי רצון שהשם ינחם אותנו בקרוב, יראינו בנחמת ציון, ברוך המחזיר שכינתו לציון.